ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
ראינו את הגמרא בסנהדרין, כולל הציור של רמב"ן, ראינו את שלושת האפשרויות של הכתב שהופיע על הקיר. ו...
שבוע שעבר
השיעור? שבוע שעבר? למה לא היה שיעור?
היה.
זה מתאים לטלייזו.
מה היה?
היה
כן, כן. גם היום יש שבעה שעורת מאוד באיגוד, מאוד כעסו עליי שאני לא בא. אמרתי, חבר'ה, תשמעו, אני יכול לעשות צחוק מעצמי, אבל עד רמה מסוימת. יש כבר רמה שזה מעבר לעניין. אתה חייב לבוא, אתה צריך לבוא, יש זה, יש זה, יש זה. בסדר. נחזיק מעמד. הם יחזיקו מעמד, אני יחזיק מעמד, הכל בסדר. אבל יש עכשיו באיגוד ישיבות ההסדר באמת סערת רוחות, אבל לא נדבר על זה כי לא נתקדם בדניאל בפרק ו'. לכן הבנתי שאתה אומר לי שבשבוע שעבר לא היה שיעור, זה כבר היה נשמע לא טוב. אז בכל מקרה ראינו את שלושת השיטות בגמרא במסכת סנהדרין, את שלושת האמוראים שחלוקים בצורה של כתיבת הכתובת, ומה הבעלה שהדבר הזה זרה בלב כולם. מה קרה פה? למה פתאום נהייתה כזאת בעלה וכזה עניין מכתובת על הקיר? אז הסברנו את מה שהסברנו, והבאנו אפילו, אני אומר ש... מאויבי תחכמני, אז עסקנו בציור מ-1643 שנמצא באיזה מוזיאון בלונדון, סתם הוא עולה כמה שקלים, ולפי זה גם ניסינו לדייק את הפשט של מה שהיה. ובקיצור, בלשצר מת, בלשצר הנכד של נבוכדנצר מת, מלכות בבל באותו לילה מסיימת את תפקידה, ו עולים פרס ומדי. זה כמובן יוצר לנו איזה רצף, אם אנחנו מתחברים למגילת אסתר, עוד מעט, עוד שבועיים כבר מברכים את חודש אדר, אז ממילא אנחנו מתחילים להבין, גם עם הביטויים המאוד מאוד רבים שמשותפים לדניאל ולאסתר, גם היום יהיה לנו כמה דוגמאות, אנחנו יכולים לראות את העניין הזה בצורה מאוד משמעותית. המילים הראשונות בפרק שלפנינו, שימו לב אליהן, וצריך לאפוק אי פה מטעות מאוד נפוצה. אני משוכנע שינסה עכשיו משאל בבית המדרש, אז זה לא יהיה שאלות, זה לא יהיה בונוסים, גם אף אחד לא יגיע למסעדה בסוף. וזה מתחיל, ודריווש מדע. עכשיו, כולנו יודעים, שאולי כולנו לא יודעים, אז בוא נדע, השמות דריווש, אחשוורות, ארתחשסתא, הם שמות מאוד מצויים בתקופה הזו. כשאנחנו מדברים על דריווש בנה של אסתר המלכה, זה לא דריווש הזה. יש שתי דריווש האבי, וזה דריווש המדי, ולכן מדגישים מדי, פרס ומדי. שימו לב בפרק ה', ולמה זה מתחיל פה, שימו לב לפסוק כ"ח כמדומני. כן, פסוק כ"ח, פרס פריסת מלכותך ויהיבת למדי ופרס. מדי הם הראשונים שמקבלים את כל העניין. אז כאן הכתוב מדגיש שאנחנו מדברים, על דריווש המדי. זה לא דריווש שהוא הבן של אסתר המלכה, שהוא דריווש השני, תראה דריווש אבי. אותו דבר גם אחשוורוש. וצריך לדעת, כשאנחנו לא נחפור בזה עכשיו הרבה, אבל כשלומדים לדעת על מה אנחנו מדברים, פה מדברים על דריווש המדי. עכשיו, מה פתאום הסמיכות לעניין הזה? תראו בטובכם בדף המקורות שלפנינו, מדרש בשיר השירים ראה במקור מספר אחד. כי אלוהים שופט זה ישפיל וזה ירים. ישפיל לבלשצר וירים לכורש ודריווש. כורש ודריווש שוערים של בלשצר היו. זאת אומרת, הם היו שם אנשי החצר. כורש ודריווש היו אנשי החצר של בלשצר. עכשיו, נחשוב לרגע, מה?
מזכיר את אחשוורוש,
נכון, שהיה שומר הסוסים של זה. זאת אומרת, בקיצור, יש עתיד. לא התכוונתי לצד הפוליטי, אלא יש עתיד, גם מי שמתחיל בתפקידים פשוטים, הוא יכול להגיע רחוק, אבל זה לא פשוט. תראו את הפרשנות של המדרש, יש פירוש של מדרש שיר השירים, יפה קול בצד שמאל, וירים לכורש ודריווש שהיו שוערים שלו והצליחו למלוכה. והפליגה, הספר יוסיפון, שאמר בקורש ודריאבש, מלכי מדי ופרס היו. זאת אומרת, נתאר לעצמנו שני שוערים של בלשצר, באים לעם הפרסי ולעם המדי, ואומרים להם, שולם עליכם, אנחנו רוצים להיות המלכים שלכם. אז יראו להם את הדלת הסיבובית החוצה וישלחו אותם הביתה. אז לכן יש פה שתי דעות. האם הם היו באמת שוערים והם עלו לגדולה, כמו שהזכירו פה על החשברוש, שהיה שומר הסוסים ועלה למה שהיה, או שהוא היה זה, אבל מה קרה? איך זה עבד?
מי
הרג
את דריאבש?
מה?
מי הרג את דריאבש?
זה אנחנו קוראים עכשיו. זה ענייננו. אמרנו בסוף השיעור השעברה שזו נקודה שהייתה חסרה לנו. כורש ודריאבש ושוערים של בלשצר היו, וכיוון ששמע הכתובים הללו, אמר לן, אומר בלשצר, מתחיל לראות שמתחילה מאומה, הוא אומר להם, תשמעו, לא מחזירים שבויים מהשטח. כל מי שבלילה פה מסתובב, אתם יורים בו. אתם יורים בו. אני לא רוצה שאף אחד יחזור, כי מתחילים לדבר שתהיה פה איזו מהפכה, וירצו להדיח את המלך, ומי שוחרר יהיה מלך. כל מי שאתם רואים מסתובב, יורים בו. טוב? אמר לאון, כל מן דמתחה מאח עלי להדן, אפילו דהו אמר לכון, דאנה ומלכה, ערימו לרישו. גם אם הוא אומר לכם, אני המלך בכבודו ובעצמו, תורידו לו את הראש. אין אפשרויות. ואין דרכם של מלכים להיות מניחים בית הראי שלהם לפני מתרקלין נהון. לומדים עכשיו ברכות. איזהו עשיר שבית הכיסא סמוך לשולחנו. אנחנו דור מפונק בכל חדר, בכל דירה, שירותים כפולים, משולשים, מרובעים, כל מיני יחידות הורים, יחידות ילדים, כל מיני סיפורים כאלה ואחרים. צריך להבין שסוגיית ההתפנות מצורכי הגוף הייתה בימי חז"ל, זו הייתה סוגיה. איפה מותר להתפלל, ואיפה מותר לאכול, ואיפה מותר לברך, ואיך הולכים, ואיך באים וכולי. אז אומר המדרש, שהמלך בוודאי לא ישים בתוך הטרקלין שלו את גרף הראי שבו הוא מתפנה. ואין דרכם של מלכים להיות מניחים בית הראי שלהם לפני מתרקלין נהון, אלא חוץ לטרקלין נהון. נתעטרו מאב. דיברנו בשבוע שעבר שהבעתה שאוחזת אותו לא מאפשרת לו לשלוט על הסוגרים שלו. אז הבאנו בשם הפרשנים שהברכיים שלו נקשו מרוב פחד, שפתאום הוא רואה יד אלוקית חותרת איזה כתובת על הקיר, והוא לא יכול לשלוט על הצרכים שלו. אז מה הוא עשה? הוא היה צריך לצאת להתפנות, והם לא ראו את זה. מכיוון שהם לא ראו את זה, נתעטרו מאב כל אותו הלילה, הוא נפק ננפק ולא הרגישו בי. הוא יצא החוצה והם לא הרגישו שהוא יצא החוצה. נחי אייל, שהוא רצה לחזור לארמון, הרגישו בי. אמרו להם, הנעת, מי אתה? אמר לאון, הנה ומלכה, מה זאת אומרת, מי אני? אני בלשצר. מה, אתם לא יודעים שאני בלשצר? אמרו לו, תשמע, יש לנו הוראה של המלך גם אם בא אחד, והוא אומר, שהוא המלך יורים בו, לא שומרים על אף אחד. אמרי לב, אליו כן פקיד מלכה, וכל מן... ומתחמן אחרי ילדן, אפילו אמר לכון דאנה ומלכה, רימון ריישה. מה עשו? נקלו פרחה של מנורה, אמרנו שהכתובת הייתה מול הנברשת, מול הנברשת. אז הם הורידו איזה פלח מתכת מהנברשת הזאת, לא מדובר על חברת החשמל, נברשות זה הכוונה היא שהיו שם כנראה כל מיני נרות כוסיות שמן, או משהו כאין זה, נקלו פרחה של מנורה, ופצו את מוחו. הדאוד הכתיב, בבלילה כתיב בלשצר מלכה כסדיה. זאת אומרת, יש צד שאומר שהם אלה שהרגו אותו. וממילא דריאבש המדי, הוא מקבל את המלכות. ראינו את ההערה של היפה קול, איך להבין את המקום שלהם. אנחנו ממשיכים הלאה. ודריאבש מדע, קבל מלכותה כבר שנין שיטין מלכות. ותרתי. כאן יש דבר שהוא נדיר במקרא כולו. בדרך כלל המקרא אצל מלכי גויים לא מציין בני כמה הם היו. והשאלה הגדולה, למה כתוב שהוא היה בן 62? ואם הוא היה בן 60, אז מה הבעיה? ואם הוא היה בן 65, למה מדגישים שהוא היה בן 62? זה כנראה דבר משמעותי. כתוב בסדר עולם רבה, מקור מספר 2 בדף המקורות שלפנינו, אני מזכיר, סדר עולם רבה, זה מדרש שמיוחס לרבי יוסי הגלילי, והוא מדרש שעושה סדר בכל התנ"ך כולו. מתי היה זה, מי היה זה, מאיפה היה זה, ויש היום מהדורות מאוד משוכללות שלמטה עושים לך סדר של חשבונות וכל הדברים כדי שתדע בדיוק זה עלה למנוחה, זה ירד למנוחה. אנחנו מדברים על התקופה הבעייתית ביותר. התקופה הבעייתית ביותר זה התקופה הזאת שבין עד בית ראשון אין לנו שום ספקות, כי כולנו יודעים שבית ראשון חרב בשנת 3338 לבריאת העולם.
יש מחלוקת בין הלועזי והעברי, לא?
מה זה?
יש מחלוקת בין העברי והלועזי.
לא, יש מחלוקת בין חז"ל לבין ההיסטוריונים. אין מחלוקת בין הלועזי והעברי. אם אתה אומר שהעברי זה כולם חז"ל והלועזי זה כולם המחקרים, אז בסדר. אבל יש פשוט חור ופער של הרבה מאוד שנים שהשאלה איפה למנות אותה, ונשתברו על זה, ובעזרת השם עוד ישתברו על זה הרבה מאוד קולמוסים. אם יש לך כוח, אני יכול לתת לך מראה מקומות. זאת אומרת, המאמר הבסיסי של יהודי בשם חפץ, 112 עמודים באלון מגדים של מכללת הרצוג. התגובה של הרב מדן לדבר הזה, עוד 50 עמודים. אז אם אתה רוצה להשתעשע בדברי תורה, אז אתה מוזמן. זאת אומרת, זה עסק שלם. זה מסוג הדברים שהרב הדר היה מתבטא עליהם. מי שיפתור את זה, אני בלי נדר אמליץ עליו על פרס ישראל למקרא במוצאי יום העצמאות בתיאטרון ירושלים. מה שהרב הדר אמר את זה, אז חלוקת פרס ישראל עברה לבנייני האומה. עד לפני כמה שנים זה היה בתיאטרון ירושלים. אז יש לנו משימות. הלאה, ממשיכים הלאה. למה 62? אז תראו כאן בקצרה.
לבלשתר לא היה
זה
יורש עצר אחר?
אביל מרודח, אהובינו אביל מרודח, הבן שלו.
אז למה דריאבש?
מה זה?
אז איפה דודון דריאבש? אז למה דריאבש?
מה? בבל מתה, באותו לילה כבשו את בבל, מת.
בבל זה מדהים.
פאטמט, זהו, זה שחמט, גמרנו, נוק אאוט, נגמר הסיפור. זה התקדמה בכל העסק הזה, זה מה שדיברנו בשבוע שעבר. קדוש ברוך הוא מרים את האדם, ולפני שהוא משפיל אותו, אז הוא השפיל אותו בהשפלה כזאת שבבל איבדה את כל ענייניה. אין בבל, זהו. המלכות הראשונה בבל, עכשיו הגענו לפרס ומדי. בית שלישי במה עושו.
מה זה פרס ומדי? מה זה מדי?
מה זה?
מדי זה עיר בתוך פרס ומדי?
לא, זה מלכות בפני עצמה. לא הבאתי פה את המפה, יש מפה גדולה, אפשר לראות אותה פה, אבל אנחנו חייבים להתקדם כי... הנה, פרס ומדי. זו פרס, זה הכל שטח של בבל למעשה, ופה מציינים את מדי. עכשיו, אחתמה זה עיר שאנחנו מכירים אותה מספר עזרא, שמשם עולים. בקיצור, יש פה כל מיני שושן הבירה, יש פה כל מיני... זו המפה של העניין. עכשיו, איך אנחנו מונים את אותם 62 שנה? אם במקרא, סתם כלל זה יהיה נקוד בידינו, אם את כל המלכים היו מזכירים בשנותיהם המדויקות, אז הכל בסדר, אז אין לנו שום בעיה. אבל אם החשברוש, בשנת 3 למולכו, לא כתוב בין כמה הוא היה, אין לנו שום מושג בין כמה הוא היה ואיך הוא היה וכו', אז אם מזכירים מלך גוי בשנותיו, כנראה שיש פה איזשהו עניין, רוצים לרמוז לנו משהו, לומר לנו משהו. אז תסתכלו לרגע אחד, אני לא ציינתי את זה לעצמי, זה פסוק במלכים. אז כתוב ככה, כתוב במקום מספר 2 בסדר עולם רבה, ודריאבש מדיה קבל מלכותי כבר שנין שיטין ותרפין. מה תלמוד לומר? משום מה כתוב פה דניאל ה', אצלנו זה דניאל ו'. מה תלמוד לומר כבר שנין שיטין ותרפין? אל היום שנכנס נבואה, ציינתי זה פה בדף, סליחה, אל היום שנכנס נבוכדנצר להיכל בימי יהויכין, נולד סטנו ועודר יבש. זאת אומרת, ביום, תפתחו במלכים ב', פרק כ"ד, פסוק י"ב, אני אומר שוב, מלכים ב', פרק כ"ד, ממש לקראת סוף מלכים ב', פסוק י"ב. תראו מה כתוב. אני קורא: ויבוא נבוכדנצר מלך בבל על העיר ועבדיו צרים עליה, ויצא יהויכין מלך יהודה על מלך בבל, הוא ואימו ועבדיו ושריו וסריסיו, ויקח אותו מלך בבל בשנת 8 למולכו שלו, של נבוכדנצר. עכשיו, אנחנו יודעים שנבוכדנצר מלך 45 שנה. זה מקובלנו, גם לזה הבאנו ראיות. עכשיו תראו מה קורה פה. שנות מלכותו, תסתכלו בצד שמאל. נבוכדנצר נכנס להיכל בשנת 8 למולכו שלו. אז אם הוא מלך 45 שנה, אז לא צריך ללמוד 5 יחידות במתמטיקה כדי לדעת ש-45 פחות 8 זה 37. עד כאן אנחנו מסודרים. אוויל מרודח 22, 23, תלוי איך אנחנו לוקחים את השנים השלמות, בלשצר עוד 3 שנים, הגענו ל-62. זאת אומרת, ביום שבו נכנס נבוכדנצר להיכל, זה היום שבו נולד דריווש המדי, שהמדרש קורא לו סטנו. הוא זה שיחליף אותו בכיסא המלכות. הוא זה שיתפוס את מקומו, ולכן מנו את השנים. אחרת לא היו מונים את השנים. מה נפקא מינה היו בין 62 או 64? מישהו הולך להיות לו מתנה ליום ההולדת. אלא הכוונה היא שהשנים הללו הן משמעותיות בגלל החשבון הכללי שיש לנו כאן. עד כאן כדי להיכנס לפרק. עכשיו בואו נתחיל לרוץ. ודריווש מדע קבל מלכותי כיוון שנים שיטים ותרתי. שפר קדם דריווש. מהי הכוונה? היה טוב. שפר, אנחנו שרים את זה בזמירות שבת. שפר קדם אך לאחוויה. אז היה לו נחמד. שפר קדם דריווש והקים על מלכותי לאחשדר פניה 120 דילהובן בכל מלכותה. שימו לב, אם נבוכדנצר היה שלטון יחיד, דריווש משתף את העם. הוא ממנה כנסת בת 120 אנשים, והוא אומר, חבר'ה, אתה תיקח את חיפה, אתה את באר שבע, אתה את פתח תקווה, אתה את ראש פינה, אתה את... בקיצור, כל אחד ייקח את המקום שלו, ויחד ננהל את כל העסק. כי אני לבד, אני לא נבוכדנצר, אני לא יכול לעשות לבד את כל הדברים הללו. וואו, התפתחות חיובית, נשמע לנו מאוד... נשמע לנו מאוד מאוד טוב, אבל יש פה משהו נוסף. ועלה מנהון סרחין קלטה, אבל אני לא יכול שלא יהיה טרנספורמטור בין המאה ה-20 איש לביני. אז אני מבקש 3 אלופי פיקודים, 3 אנשים. ואם אתם זוכרים מה היה במופע של בלשצר, הוא אמר, מי שיפתור את הכתובת על הקיר, מה אני אתן לו?
שליש
מלכות. הוא יהיה אחד מהשלושה הללו. זאת אומרת, יש 120 לצורך העניין רבי סרנים או סגני אלופים, שהם בתקשורת ביניהם מנהלים את כל... רבותיי, תסתכלו על המפה, אנחנו מדברים על מלכות עצומה. כמה מדברים היום, אחד הנושאים הכי משמעותיים, יש לו מילה מודרנית חדשה שהאקדמיה קבעה, משילות. זאת אומרת, עד כמה אתה כמפכ"ל משטרה, כרמטכ"ל, כל אחד פה היה חייל, כולכם יודעים, האם הרמטכ"ל באמת יודע מה קורה בכל בסיס בצבא? אם החבר'ה בבסיס מסוים מחליטים להתנהג בצורה כזאת, זה אחריות של מפקד הבסיס? מי שאחראי על מפקד הבסיס, הרמטכ"ל, לאיפה זה הולך כל הדבר הזה? יש לו פה מדינה, אימפריה ענקית, הוא קיבל אותה בין לילה. זה לא ש10 שנים התנהלו קרבות וכל אחד הכשיר את עצמו להיות מנהיג. זאת אומרת, חושב ששאלו פעם את אשכול או מישהו כזה, איך נהיית ראש הממשלה, אז אומר, סבא שלי לא היה ראש הממשלה, אבא שלי לא היה ראש הממשלה, אני לא יודע, אני בעצמי לא יודע איך עושים את כל העניין הזה. אז הוא ממנה, חוץ מ-120 השליטים המקומיים, הוא ממנה 3 אלופי פיקודים, שהם יתפסו את כל העניין, והם יגדירו לו, ידאגו לתקציבים, שלא יהיה הפסדים, שלא יהיה דברים, שהכל יעבוד כפי מה שצריך. אחד מהשלושה הללו נושא ספרנו, דניאל. ועלה מנהון סרחין קלטה, דניאל חד מנהון, דניאל הוא אחד מתוך השלושה האלה, להבון, החשדר פניה, אלניה, הביא לאון תמה, ומלכה לא להב ונזיק. התפקיד שלהם לשמור על המלכות, שהמלך לא ינזק, שהם ידעו, שהם יבינו, שהם יפעלו בצורה כזאת, שלמלך לא יגרם נזק. וכולנו יודעים איך אדם מאבד את ממונו, מה כתוב? יזכור פועלים ולא יעמוד עליהם. תזכור פועלים ולא תעמוד עליהם. אז היום בדור שלנו השתעשו באסמכנות שלהם כל הזמן. עכשיו שמי יעשו להם, שמי יעשו את העבודה. ואם אתה עומד עליהם, אז בקיצור הוא לקח מתוך כל העניין, הוא לקח 3 אנשים, אנחנו לא יודעים איך הוא חילק אותם, לא כתוב פה מה הוא עשה איתם. המלך דרך אגב, לפי מסורת חז"ל, דריווש הזה מלך על כל המלכות הזאת שנה אחת בלבד. אחרי זה כורש החליף אותו. אבל כל מה שמתואר פה זה במשך שנה אחת. והוא, הוא עושה את מה שהוא עושה, הדן, דניאל דנה, עכשיו, כל אחד יודע שעושים את מבחן התוצאה, מה עושה דריווש המגיע הזה? עובר חודש, מה הוא בודק? מי גבה ניסים בצורה הכי טובה? איפה חדר מיון של בית חולים עובד הכי טוב? איפה יש פחות תאונות דרכים? כל אחד משקלל את הדברים שיש במדינה. ואז במבחן התוצאה יוצא שהיהודי שהביאו אותו בתור ילד 18 שנה לפני חורבן בית ראשון, עם עוד שלושה מחבריו, חנניה, מישאל ועזריה, שכבר נפגשנו איתם, הוא השליט הכי מצטיין. התוצאות אצלו הן הכי טובות. הוא מצליח להביא את המלכות, הוא גורם הכי פחות נזק למלך, המלך הכי מרוצה ממנו, המלך מרגיש בחברותו מעולה, מוזר. כך גם היה אצל נבוכדנצר, כך גם היה אצל בלשצר, ועכשיו זה גם עובר לדריווש המדהים, שיש כזה אדם מוצלח, יש לו יכולות מאוד טובות, קוראים לו דניאל, הוא במקרה יהודי, והוא מצליח לנהל את כל המלוכה. עכשיו, מה קורה כשאתה? מה? לפי מסורת חז"ל טוענים שהוא היה במקום הזה, כי אני חייב פה תשובה, כי מישהו שאל אותי ולא עניתי, לא בשבוע שעבר ולא לפני שבועיים, כבר אולי לפני חודשיים, בין כמה היה דניאל כשהוא עמד פעם ראשונה. לפי מסורת חז"ל הוא פה בגיל של דריווש, הוא בין 62 ל-68. זה לא זקן מאוד. היום
הוא לא היה בן 3
בתור ילד לבבל, במאיר יחיד. עכשיו הוא 32 שנה, אז הוא היה כבר אז.
אבל אז הוא היה בן 3, שלקחו אותו.
אז הוא היה ילד בן 2, בן 3, בן 4, כמה הוא היה. אז הוא באזור גיל ה-70 פה. כן, אז אני אומר, אני חושב שמזהים אותו בגיל 68.
לא ניקח 18 שנה לפני
החורבן? מה זה?
לא ניקח 18 שנה לפני החורבן?
הוא ניקח 18 שנה לפני החורבן, אבל גם יהיו יחיד, אבל יחין זה גם כן 10 או 11 שנה לפני החורבן. אז בקיצור, הוא אי שם, כבוד הרב, היום גיל 70 זה צעיר, זה רק מתחילים את החיים. רק אחרי זה... כן, ככה זה נראה. הרב אדר היה רגיל לומר, אמרו אחד נפטר הוא בן 90. אז הרב אדר אומר, לא הבנתי, בגלל שהוא בן 90, יש עליו גזר דין של מיטה? מה אתם רוצים ממנו? אז הוא בן 90. אז מה, הוא חייב מיטה בגלל שהוא בן 90? יכול להמשיך הלאה לחיות. יש דברים כאלה גם כן. אבל זה נכון. הדיוק שעשינו פה הוא דיוק נכון. לגיל שלו ולעניין שלו. והוא מצליח והוא פועל. ומה קורה כשמישהו מאוד מצליח?
חוצים על הבן.
מי שפחות מצליח, אומר רגע, הוא מצליח. זאת אומרת, הוא מקבל בונוסים, מקבל משכורת 13, שולחים אותו לסוף שבוע עם הרבנית שלו. לא מצליחים בנה, איפה אני בעניין הזה? בואו נעשה איזה משהו ונתחיל להפיל את היהודי. עכשיו תוסיפו לעובדה את העובדה המאוד מאוד מצערת, שלש משמחת, שהוא גם יהודי בנוסף לכל המעלות שלו. זאת אומרת, הוא יהודי, אנטישמיות, עניינים, שמענו על זה פעם. אנחנו יודעים שיש דברים כמון אלו. בקיצור, הם מקנאים בו. שני החבר'ה האחרים, ויכול להיות שהם גייסו לטובתם עוד אנשים, הם מקנאים בו, ואולי, ואני אומר, אם אני לא עושה השוואה, אבל זה יכול להיות לימוד מרתק, כל נקודות ההשוואה בין מגילת אסתר לבין ספר דניאל, מה אומר המן לחשברוש? ישנו עם אחד, מפוזר, ומפורד בין העמים, בכל מדינות מלכותיך, ודתי המלך אינם עושים, אל המלך אין שווה להניחם, אם על המלך טוב יכתב לאבדם, 10,000 וכו'. כאילו, מה מפריע לך? שמע, הם לא בטלם, הם לא הולכים עם כולם, הם איזה יהודים, בוא נחשוב מה אנחנו עושים איתם. וביטויים ממש זהים שמופיעים בתוך כל העניין הזה. עכשיו, יש כאן עניין, אני לפחות לצערי, לא מספיק בקי בלשון ובדקדוק, אבל תראו, בסוף פסוק ג', הבן דניאל דנה, אבי מתנצח על שר חיה. המילה הזאת מתנצח, היא כאילו הוא מנצח אותם, וזה לא הולך להם, והם לא יודעים מה פסוק ד', סליחה. הדן דניאל דנה, אבא מתנצח, ומה הוא עשה? על שר חיה והחשבר פניה, כל כבד דירוח יתר רבה, בגלל שהוא הוא נחשב כגדול החכמים, ומלכה עשית לה כמותי על כל מלכותה. והמלך מתחיל לדבר, למה אני צריך שלושה אנשים שיעשו כך או יעשו אחרת? אני אקח אותו, אני הנשיא, הוא יהיה ראש הממשלה. למה הנשיא צריך שלושה סגנים? נוריד את כל העסק הזה. נעלה דניאל כלפי מעלה, כי אני באמת רואה שהוא מאוד מצליח. הוא יהיה ראש הממשלה, ואחרים שישארו במה שהם. אבל זה מאוד מפריע להם. אדם, סרחיה ואח שטר פניה. עבו באים אלה להשכחה, הם זוממים מזימה לדניאל מצד מלכותה. הם אומרים, בוא נפיל אותו, בוא נשלח אותו לקנות משהו, ובוא נראה שהוא לא מקבל קבלה. בוא נראה שהוא משתמש בכרטיס האשראי הממשלתי לצורך קניות פרטיות מאושר עד. בקיצור, כל אחד מכיר את זה, רבותיי, תראו עד כמה התנ"ך חי את המציאות, כמה אנחנו חיים בתוך דברים שהם מלווים את העולם כל כך הרבה שנים, והם לא הצליחו. הם לא מצליחים לתפוס אותו במשהו שהוא לא בסדר. הוא בסדר, הוא עושה את הכל. וכל אילה הוא שחיתה, לא יחלין להשכחה, כל כבד דמאימנו, וכל שאל הוא שחיתה לו, השתקחת לו. שום רבב לא דבק בבגדו. שום דבר, לא הצליחו למצוא לו שום עניין ושום דבר. בקיצור, הם מסתפקים מאוד מה לעשות. אני מסתכל על השעון, אל תדאגו. והם ממציאים פה איזו המצאה, לא יודע איזה מוח קודח יכול לחשוב על המצאה כגון זו. ותראו מה הם עושים. אם בבן אדם למקום אי אפשר לתפוס אותו, אז הם אומרים, בוא נסבך אותו בעניין שבן אדם למקום. כי בן אדם לחברו אנחנו לא יכולים. הכל 100% בסדר. אז מה נעשה איתו בן אדם למקום? עדן גובריה אילך, אז באו החברה האלה, ואז השרים והחשדרפנים אמרים, די לא נהשכח לדניאל דנה כל אילה. לא הצלחנו למצוא לו כל אילה לפגוע בו. השכחן אלוהי בדת אלוהי. אתם יודעים מה נעשה? בואו נראה איך אנחנו יכולים לפגוע בו בקשר שבין האדם לקונו, בקשר שבין האדם לאלוהיו. ואז, מה הם עושים? הדן שר חיה והחשדר פניה אלה הרגישו על מלכה. באו בהתרגשות, ברעש גדול אל מי? אל דריווש המדי, הוא המלך. וכן אמר אלי, דריווש מלכה לעל מנחיי. שמע, אתה המלך שלנו לנצח נצחים. אין בחירות, אין פריימרס, אין בגצים, אין עניינים. אתה המלך, אתה, כל מה שאתה רוצה, כולנו שלך. יש לנו פה איזה רעיון גאוני שהגינו בו. התייעצו, מה פירוש המילה התייעצו? התייעצו. כל שרחי מלכותה, סגניה והחשדרפניה, הדבריה, זאת אומרת, קצינים, הפחות, לקיימה קיים מלכה, ולטפה אסר. אנחנו רוצים לאסור על משהו מיוחד. טוב, מה הם יכולים לאסור? מה אפשר לאסור? תשמעו איזה איסור הם המציאו פה. די, כל דייבאי באו מנקל אלוהה ואנש, כל מי שרוצה לבקש משהו מריבונו של עולם, או מהמחלקה הזאת והזאת בעירייה, עד יומים תלתים, להם מנח מלכה יתרמי לגובה יבטה. בתוך 30 יום הראשונים למלכות שלך, אם מישהו יבוא לבקש משהו, זה רק ממך. עכשיו, ואם הוא לא יבקש את זה ממך, יבקש ממישהו אחר מה עושים איתו?
גובה
יבטה. הולך לגובה הריות. ממילא כאן, תזכרו בתפילות, אני לא יודע איך אצל הספרדים, אבל אצל האשכנזים, מי שענה לדניאל בגובה הריות הוא יעננו. בסליחות אנחנו אומרים את זה. רבותיי, זה הסיפור פה. אנחנו בגובה הריות. אבל מה הם אומרים לו? שימו לב למחשבה הנוראית שיש פה. מכיוון שהם יודעים שהם לא יכולים לתפוס את דניאל בשום דבר שהוא לא תקין, כי כל ההנהגה שלו והכל בסדר, אבל הם יודעים שיש לו קשר מיוחד עם ריבונו של עולם, אז הם אומרים, בוא ננסה אותו. נגיד ש30 יום אסור לאף אחד לפנות לריבונו של עולם. מה הקשר? מה העניין? מה אכפת להם? מה הם ירוויחו? מה הם יפסידו? הם רוצים להפיל את דניאל. מה? למה דרייבש מסכים? כי כל המלכות הפרסית, אתה רואה את זה במגילה, היא הייתה מלכות של תחמניות, אחד מרמה את השני, אחד זה, הם הפעילו עליו לחץ, הוא הסכים. הפעילו עליו לחץ, הוא הסכים. עכשיו, בקיצור, הם מנסחים עניין מוזר מאוד, שבמשך 30 יום אסור לפנות לאף אחד חוץ מאשר למלך, כנראה כדי למצוא חן בעיני המלך. והברבנל מסביר את העניין, תראו בטובכם במקור מספר 4. אמרנו כבר כמה פעמים שהברבנל בדניאל הוא לא בנוי לפי שאלות וכולי, זה בנוי לפי מעיין, מעיין א' ב' ג' ד' ותמר א' ב' ג' ד'. אז אני קורא במקור 4. ומה שנראה לי בזה הוא שבעבור שהיה זה בתחילת מלכות דריאבש, בתחילת מלכות דריאבש בבל, ואין ספק שיבואו לפניו מכל מדינות מלכותו לקבל מלכותו להשתחוות לפניו, יש 30 יום של קבלות פנים, מה שנקרא בשלטון הדמוקרטי 100 ימי חסד. כאילו ב-100 ימים הראשונים לא מבקרים את הממשלה. איך אחד מבוגרי הישיבה היה פעם שר התחבורה, הרב יצחק לוי, איש כפר מימון, אז הוא פעם היה מוזמן פה לאיזה מסיבת חנוכה, אז הרב עדיין אמר לו, ספר לנו את הבדיחה הכי גדולה שהייתה לך במשרד ביום שהתמנית. אז הוא אומר, תשמעו, אתם תצחקו עליי ואני אספר לכם. הוא אומר, אני הייתי ראש עיריית להקים הכפר מימון, אני איש חינוך, באתי, נכנסתי למפד"ל, עשו אותי שר התחבורה. טוב, ביום הראשון אני יושב במשרד, באה המזכירה, אומרת לי, כבוד השר, זה הדואר שהגיע, אתה רוצה שאני אפתח לך ואמיין אותו? לא, אני פותח לבד, אני שר, אני מניסטר, אני פותח לבד את הדואר. טוב, הוא פותח את המכתב הראשון, אונייה פלונית ברחה מנמל חיפה. אני מתחיל להסתובב על הכיסא, אומר, אני חי במדינת ישראל 50 שנה, אתם שמעתם פעם שאונייה ברחה מנמל חיפה? עכשיו אני אומר לעצמי, מה אני צריך לעשות עם זה? עכשיו מה, אני ארים טלפון לשאול, יגידו איזה שר טמבל הגיע לפה, המכתב הראשון שהוא פותח אותו, לא יודע מה לעשות איתו. עכשיו, אז הוא מסתובב והולך וקם וזה, טוב, עוברת שעה, מזכירה דופקת, אומרת, יש מהמכתבים משהו שצריך לטפל בהם? כבר פתחת את כל המכתבים? אז הוא מסמיק מרוב בושה, אומר לה, לא תשמיע לי, במכתב הראשון כתוב פה שאונייה ברחה מנמל חיפה. היא אומרת לו, כבוד השר, זה הביטוי אצל הימאים להודיע שהאונייה עברה מחיפה לנמל אחר והכל בסדר. הוא אומר, זאת פדיחת העל שהייתה לו כשר תחבורה. אז הוא נתן לה, טוב, תקחי את כל הדואר, תמיימי אותו, תחזירי לי את מה שצריך והכל יהיה בסדר. אז בקיצור, מה קורה? המלך הוא בהתחלה מלך, איך הרב הדרי היה אומר? אחד נהיה חבר כנסת, הוא צריך לדעת איפה השירותים בכנסת. זאת אומרת, כאילו איפה יש בקומה הזאת, איפה יש פה, צריך להכיר, לדעת בכלל מה קורה. אז הם באו לדריאבש המדי הזה, ואומרים לו, תשמע, אנחנו יש לנו הצעה נהדרת, כל אחד יבוא לקבל את המלכות שלך, אנחנו מעניקים לך סמכויות, אסור לפנות לאף אחד, כולם יבואו אליך, נעצים אותך, נגדיר אותך, אתה תהיה נבוכדנצר השני, אתה תהיה איש גדול וחזק. אני ממשיך באברבנל. כדי שיהיה המלך אהוב ונחמד בעיני עבדיו הבאים לפניו בבלה מכל מדינות מלכותו, ויחשבו שהמלך אהוב וחנון ערך הפיים ורב חסד, שלכן 30 יום מהקמת מלכותו כל אדם לא ישאל דבר בבבל, כי אם למלך, כדי שמידו יקבל החסד ורחמים, ולא מיד אחר, ומפני זה נועצו שלא ישאל אדם צרכיו משום שר בשלטון ורואה פני המלך, כי מהמלך עצמו, כדי שיהיה לכל עמו המלך בעל החסד והרחמים. איזה שם יצא על המלך. זה כמו שמדברים עכשיו, אני חושב שמדברים על זה על סמוטריץ', סיפר לי איתי זינגר משיעור ב', הוא טיפל, הוא עושה חסדים כל כך גדולים, הוא מטפל בילדים עם צרכים מיוחדים. אז הוא עמד באיזה מוצא שבת בצומת קוקה קולה, קו 400 לא עצר לו, הוא היה חייב להחזיר ילד בפנימיה שבה הוא נמצא, בלי להתבלבל, הוא צלצל לשר התחבורה, שר התחבורה אמר לו, תעמוד במקום, תוך 20 דקות אני שולח לך אוטובוס. רבותיי, וכך עבד. מדהים. כאילו, נראה לך שלטון מסורבל ומורכב וזה, וילד פעפוס בשיעור ב' בישיבת הכותל, מצלצל לשר התחבורה, שולח לו אוטובוס, מעלה עליו בן אדם ומעלים עליו
אוטובוס. מישהו שנתקע בלילה,
מה זה?
מישהו שנתקע בלילה, ברח האוטובוס.
כן, קיצור, אז לכאורה זה נראה דבר מאוד טוב, זה בונה למלך את המעמד שלו, ושגם לפני זה לא התפללו לשום אלוה על שום צרכים, כדי שלא יחשבו שהאלוה הכריח את לב המלך לעשותו, כי לב מלך ביד השם אסור להתפלל לריבונו של עולם. ולייחס למלך אם כן פועלה המעלה והנדיבות, כיוון שאין רצונו בדבר ההוא, אבל מוכרח מהאלוקים, ושיהיה זה בלבד 30 יום, ובו כל בשר משתחוות למלך ולקבל מלכותו. כי כן גם היום מנהג המלכים בארצותם לגויים, שבתחילת מלכותם, מה שנקרא בית פתוח, נשיאי ישראל, תמיד בחג נשיאי ישראל במדינת ישראל, בחג הסוכות יש יום, הנשיא פותח את ביתו להמון העם, שולם עליכם, איפה אתה, מה אתה, עומד הנשיא, לוחץ ידיים לכל מי שבא, בשלב מסוים פותחים, בשלב מסוים סוגרים, מי שהגיע, הגיע, וכו'. להשתחוות לפניהם ולבקש מהם חסדים. הנה אם כן, אם להיות כוונת האנשים האלה לרעה ולהתעולל עליות ברשע על דניאל, לא יבוא עצמם בעצה הזו. הם לא אומרים, אנחנו רוצים לסדר אותו. כי אם כעבדים נאמנים למלך, מבקשים דרכים לחבבו בעיני המן וכל גילות מלכותו, ולזה, חי, שאלת קודם, הסכים עמהם דריאבש בעצתם, בחושבו שהיו עושים אותו לתועלתו ולכבודו, אז זה מה שהם מציעים לו. בואו נתקדם עוד שני פסוקים ונגמור. מה?
אם זה 30 יום ראשונים של המלכות, איך הם הספיקו לקנות בו?
מה זה?
אם הוא כולה שבועיים במלכות, איך הם הספיקו לקנות בדניאל?
כנראה שהם ראו שהמלך מאוד מקרב אותו, מאוד מרומם אותו.
תוך יומיים המלך החליט שהוא מקדם את דניאל ל...
אולי עשו סיכומים של מה שהיה בעבר, אולי זה... אולי זה המלך כאילו נכנס ורק אחרי זה התיישב על כיסא מלכותו. לא יודע בדיוק מה היו שם, מה היו שם הסדרים. בקיצור, אני חוזר לפסוק ח'. התייעצו כל שרכי מלכותה, סגן נייה והחשבר פניה, הדבריה ופחבתה לקיימה קיים מלכה ולתקפה אסר, וכל ביבי באו מכל אלוהה ונש עד יומין קלטין להן, מנח מלכה יתרמה לגוב אריאבטה. כי אין מלכה תקים אסרה ותרשום כתבה. זאת אומרת, מה הם ביקשו? אתה המלך, תרשום את הגזרה הזאת, תכתוב אותה. די לא להשניה, כדעת מדי ופרס, די לא תעדי. זאת אומרת, לא יחליפו, זה לא יעבור. כל כיוון דנקה דריאבש רשם כתבה ואסרה. עשה את הכל. עכשיו אנחנו מגיעים למוקד של העניין. ודניאל, בניגוד לכל העניין הזה, שימו לב לבב ההיפוך, שימו לב לבב שפתאום משנה את המצב. ודניאל, כדי ידע דירשין כתבה, כשהוא ידע שהציעו את ההצעה המגונה הזאת למלך, על לביתי, חוזר לביתו, אנחנו מדברים על מלכות פרס, מדי, קודם נבוכדנצר, אחר כך בלשצר, וקווים פתיחן לי בעיניתי. עשה חלונות, יש לו חלונות בבית. מה קורה כשיש חלונות?
רואים
לי בחוץ, מה קורה בפנים? יש חלונות? דרך אגב, טוב, מקווה שנספיק את זה. וזימנים תלתה ביומה, אחת העדויות המוקדמות ביותר לשלוש תפילות ביום, תלתה ביומה, שלוש פעמים ביום, בוקר וערב בצהריים, השיחה וימי מה שכתוב בתהילים, ברך על ברכוהי ומצלי ומודה קודם אלוהה כל כבל דיעה ועבד מקדמת דינה. אומר בניאל, שלוש פעמים ביום יש לו חלונות פתוחים לכיוון ירושלים, וזה גם כן דבר שההלכה מחייבת אותו, והוא עומד ומתפלל. אבל רגע, לפני כמה דקות באו הסרחיה והחשרפניה והסגניה וכל אלה ואמרו למלך החדש הזה לדייה ושמדי, תשמע, כל מי שמבקש משהו חוץ מאשר מבקשים ממך צריך לזרוק אותו לגובה הריות. עכשיו, אז תראו את הגמרא בברכות במקור מספר 5, גמרא שמופיעה פעמיים בברכות. ואמר רבי חייא בר אבא, לעולם יתפלל אדם בבית שיש בו חלונות. מה זה? זה כבר מסורת בידינו מאביחי שחור, שכל מה שעושים זה הולך עם הדף היומי. וסיפרתי לו שלפני 3 שבועות, תוך כדי הליכתי ביום חמישי בלילה, השתתחתי ברחובות ירושלים, היה גשם ואיזה אבנים בולטות במדרכה, ובאותו יום בדף היומי היה כתוב על מישהו שנפל. זאת אומרת, זה ככה, זה הולך טוב הדבר הזה. לא, גם הפרעתי, היה איזה זוג חרדי בדייט, והם ניגשו אליי, היה לי לא נעים שכאילו אני מפריע להם באמצע, והם שאלו אותי אם הכל בסדר, אז אמרתי להם, שואל, אתם רוצים לכם את השם של הפרשה, איפה נמצאים בדף היום, אני בסדר, תמשיכו בעניינים שלכם. אז בקיצור, אז אני מקווה שממשיכים לצאת, אולי כבר מעבר לזה, שנאמר, וכיוון תכין לי, יכול להתפלל אדם כל היום כולו, כבר מפורש על ידי דניאל, וזין נמטלטה, יכול מי שבא לגולה הוחלט, כבר נאמר, דיו עבד מקדמת דנה, יכול להתפלל אדם לכל רוח שירצה, תלמוד לומר, נגד ירושלים, יכול, כוללן בבת אחת, אם צריך שלוש פעמים ביום, בוא נסגור את הכל בבי אחד, למה צריך שלוש פעמים בבוקר לקום, אחרי השלפטון בלקום עוד פעם, יש כאלה שמעדרים גם בערב לישון, אז בוא נסגור את הכל בבת אחת וזהו, כבר מפורש ערב הבוקר בצהריים וכו'. לא נראה פה, יש פה קטע נפלא בעין היה, שאדם, זה לא סתם שאדם מתפלל, אדם מתפלל בבית כנסת, אני חושב שבכל קהילות ישראל, בכל עדות ישראל נוהגים את זה, השולחן ערוך פוסק את זה להלכה, שבית הכנסת יהיה מקום שיש בו חלונות. כתוב פה דבר עצום, הוא גם נפקמין הגדולה לאדריכל שבנה את ישיבת הכותל. אני לא יודע אם אתם מודעים עוד למקומות שיש בהם את החלונות הישנים. החלונות הישנים היו עם פסי עץ, יש אולי בכיתות למעלה עוד, עם פסי עץ. האדריכל אמר, יהודים שיושבים ולומדים תורה, הם צריכים להיות מנותקים מהחלל החיצון. הם מכונסים בתוך התורה שהם לומדים. ואחרי זה החליטו לעשות חלונות שרואים את כל הנוף, כאילו מחוברים. הכל מקושר והכל הולך. אז הרב מסביר פה בעין היה שאדם, איזה אדריכל היה פה בבניין, איזה תיאוריות רוחניות פה, עם הרצפה השחורה והקירות הלבנים, אש שחורה על גבי אש לבנה, היה פה מהלכי, פעם היה פה מהלכי, עכשיו עושים כבר דברים אחרים. אז בכל מקרה, הרב מסביר שאדם מתפלל, אסור לו לחשוב רק על עצמו, הוא צריך שיהיה חלונות, שיהיה אכפת לו ממה שקורה בחוץ. אתה יושב פה ליד השולחן, אכפת לך ממה שקורה לחבר שלך? זה מעניין אותך? אז בתפילה, שאדם לא יהיה עסוק רק עם עצמו. בכל מקרה, זה מה שקורה. עכשיו, אני רוצה להציב שאלה לקראת שבוע הבא, ובזה נסיים. האם לדעתכם, אדם שאומרים לו שאסור להתפלל, כולם, ברור לי שכולם פה יודעים את זה, כולם יודעים את הכלל שחזל אומרים, על שלוש עבירות, יערב על יעבור. באים, אומרים לאדם, תעבוד עבודה זרה. אומרים לאדם, תרצח מישהו. אומרים לאדם, תעבור על גילוי עריות. יערב על יעבור. אסור לעשות. האם מצאנו אי פעם שעל תפילה אדם צריך להערב?
במשמעת, לא?
מה זה?
במשמעת.
או,
ובמיוחד שדניאל היה אדם דבר אחר.
זה
לא
שאת השמעת, זה קורה סתם כמו איזה
חוק. יפה. זאת אומרת, הם לא קבעו את זה כנגד היהודים, הם קבעו את זה סתם, שזה מה שהם רוצים לעשות. בקיצור...
אבל זה הגיע בגלל שהם רצו להוריד את דניאל מגדולתו.
אבל הם לא רצו להוריד את דניאל כי הוא יהודי, הם רצו להוריד אותו כי הוא הצליח יותר מדי, וזה צרם להם. אז אני מסכם מה ראינו היום. ראינו היום שהיו שני אנשים שהרגו את בלשצר, וממילא הם עלו לגדולה, דריווש וכורש. אנחנו מתחילים איתם, הסברנו למה 62 שנה, אנחנו רואים עכשיו כל מה שכל אחד יודע על דניאל בגובה עריות, הנה הגענו לזה, דניאל מושלח לגובה עריות, הנקודה שנרצה לפתוח בה, בעזרת השם, שקיעת הדשמיה בשבוע הבא, האם, וזה מחלוקות ראשונים, כל מה שכל אחד פה, דוד הזכיר משהו, הרב הזכיר משהו, הרב שטרן הזכיר, בקיצור, כל אחד הזכיר פה איזשהו פרט, כל דבר כזה זה דיון, זה דיון בראשונים וכו' וכו', איך להבין אותו. אז אנחנו נלמד את התפיסות ואת הגישות הללו של הראשונים, ובעזרת השם אני מקווה שבשבוע הבא אנחנו מסיימים את פרק ו', מתקדמים לפרק ז'. יש לנו מטרות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.